כל חי אונליין 93fm.co.il.
לנסון בפתח תקווה, שוחררו בשעה האחרונה שלושה מהפצועים בפיגוע ירי הערב בעיר. בבית החולים מאושפזים עדיין חמישה פצועים, בהם אחת באורך קל עד בינוני והיתר באורך קל. את הפיגוע בשוק בפתח תקווה ביצע צעיר פלסטיני בן 18 מהכפר ביתה של יעד שכם. ארגון הטרור חמאס בירך על הפיגוע בפתח תקווה ובהודעה נאמר, מדובר בתגובה טבעית על פשעיה של ישראל. והחמאס קוראים לפלסטינים נוספים לצאת ולבצע פיגועים נגד ישראל. שגריר ישראל באום דני דנון דרש ממועצת הביטחון של האום לכנס דיון מיוחד בנושא ההסתה הפלסטינית בעקבות הפיגוע היום בפתח תקווה. דנון אמר כי הפיגוע הערב הוא תוצאה ישירה של מפעל ההסתה המתמשך של ההנהגה הפלסטינית. רשת רויטרס מדווחת מפי גורמים פלסטינים כי ראש המודיעין הפלסטיני מג'ד פארג' נפגש עם גורמי ביטחון בכירים בבית הלבן. על פי הדיווח, ביומיים האחרונים נערכו אף כמה פגישות בעניין. בתאונה בין שני כלי רכב בבאר שבע נפצע באורח קשה אדם בשנות ה-60 לחייו. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים סורוקה בעיר. הצוותים טיפלו במקום בשני בני אדם שנפגעו באורח קל ולא נזקקו לפינוי לבית חולים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין בשיחה שערכו ביניהם כי הוא מתנגד להסכם פריסת ראשי הנפץ הגרעיניים בין ארצות הברית לרוסיה. טראמפ הוסיף כי זו אחת מהעסקאות הרעות שנעשו על ידי ממשל אובמה וכי ההסכם מוטה לטובת הרוסים. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי ההסכם קובע שרוסיה וארצות הברית יצטרכו לצמצם את כמות ראשי הנפץ הגרעיניים שברשותם ל-1550. נשיא איראן חסן רוהני התייחס לכוונה להטיל עיצומים נוספים על ארצו וטען כי ההתעצמות הצבאית של טהרן היא לצורך הגנתי בלבד. רוהני הוסיף ואמר כי הרפובליקה האסלאמית של איראן הראתה שאין בכוונתה להתערב ביחסי הפנים של מדינות אחרות. תחזית מזג האוויר מיד.
התחזית בחסות
קרם גוף לחוט מוגברת של קרמה, לאור יבש במיוחד. מואשר בחמאת שיעה לטיפול אינטנסיבי והקלה מיידית.
הלילה נאה עד מעונן חלקית, מחר עלייה קלה של הטמפרטורות, בשבת גשם מקומי קל ירד בצפון הארץ ובמרכזה, בשעות הלילה גשם מתחזק, ויתכנו סופות רעמים בודדות, תחול ירידה בטמפרטורות. ראשון גשם ירד לסירוגין מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, קיים חשש משיטפונות במזרח הארץ ובדרומה. ברחמון יחל לרדת שלג, ירידה נוספת בטמפרטורות, הן תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. יום שני גשם נפרקים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, קיים חשש משיטפונות, ברחמון ירד שלג, והטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל.
התחזית בחסות
קרם גוף לחוט מוגברת של קרמה, לאור יבש במיוחד, מואשר בחמאת שיעה לטיפול אינטנסיבי והקלה מיידית.
לפני סיום, זמני ההלכה למחר יום שישי י"ד בשבט. עלות השחר ב-5:13, הנץ החמה ב-6:25, סוף זמן קריאת שמע ב-9:09. דף היומי באבלי למחר, בבא בתרא, דף י"ט, דף היומי ירושלמי, כתובות ס"ו. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב. בשקט.
חורף חם בכל חי.
חי תמיד איתי
שוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
מחירת חיסול ארצית של עודפים וצוגות של רשת מחסני חשמל מתקיימת עכשיו בחנות העודפים הארצית של מחסני חשמל בראשון לציון מערב, מתחם אלקטרה, עד 70% הנחה. לדוגמה, מחשב נייד לנובו קור i5 ב-990 שקלים.
אתה, כן כן, אתה תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי?
כמה פעמים שמעת את התשדיר הזה ואמרת לעצמך, זה מה שאני רוצה לעשות? אז קדימה, ההרשמה למחזור 10 בקורס פרסום ויחסי ציבור בניהולו של איתן דובקין בעיצומה. איפה הבוגרים שלנו עובדים? איפה לא? בכל תעשיית הפרסום. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111, הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
שומע מעוז, סידרתי לך פגישת ייעוץ יומית עם חזל. רוצה גם?
פגישת ייעוץ יומית עם חזל?
בוודאי מעוז, ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, המאפשר להיעזר בחוכמת אבותינו לכל תחום בחיים, מעסקים ועד למשפחה. ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדת מהגמרא, עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
ילדים יקרים, כאן רבי אלתר. בואו לקרוא ולשמוע את סיפורי סבא בחוברת, ועכשיו גם בדיסק מבית קומיקס סבא, להשיג ברשת יפי נוף ובחנויות המובחרות.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
שלום לכולם. אני יצחק פנגר, התגברנו פה על תקלה טכנית קלה. איתי באולפן ישחקוב אברהם הטכנאי, דוד קליגר המפיק. אתם המאזינים היקרים, ואני יצחק פנגר איתכם בעזרת השם לשעתיים הבאות. אנחנו הולכים לדבר כמובן על ט"ו בשבט, שחל בעזרת השם בשבת הקרובה. ננסה להבין מה זה החג הזה, מה רוצים איתנו, מדוע זה חג ראש השנה לאילן ולא ראש השנה לירקות. מה עם הירקות? למה לא מגיע להם איזה ראש השונה? ננסה להבין מה אפשר לקחת מפה לחיים, איך אפשר להתחזק, איך אפשר להשתנות. אם יש לכם שירים שהייתם רוצים שנשמיע בתוכנית, אז בשעה הראשונה אנחנו נוהגים להשמיע שירים יותר קצביים, יותר תדעים ככה, להתעורר חבר'ה, להתעורר. אז הודעה לשידור באתר כל חי, הודעה לשידור, ואתם כותבים את השיר שאתם הייתם מעוניינים להשמיע. ולאחר מכן בשעה השנייה שירים יותר שקטים, יותר רגועים, יותר משהו לנשמה. אז הודעה לשידור, אתר כל חי, השיר שאתם רוצים, כאשר השעה הראשונה שירים קצביים והשעה השנייה שירים שקטים. אנחנו חזרנו ואנחנו איתכם בזאת השם, רוצים להבין מה זה ט"ו בשבט. אז בני סוחר מביא שט"ו בשבט הרי זה 40 יום לפני כ"ה באדר. נו, אז מה אתם שואלים? אז מסבירים חזל הרי שיש מחלוקת בגמרא, מתי נברא העולם? האם העולם נברא בתשרי או האם העולם נברא בניסן? והרי הקדוש כבר מפרש את זה, לא מחלוקת, אלא זו שתי בחינות. יש לנו בחינה של מעשה, יש לנו בחינה של מחשבה, כאשר בתשרי עלה במחשבתו של הבורא יתברך לברוא את העולם, ובניסן בפועל העולם נברא. העולם נברא לא באלף בתשרי וגם לא באלף בניסן, זה יום בריאת אדם הראשון. לכן אנחנו עושים יום הולדת לאדם הראשון בראש השנה, ויום הולדת ביהדות זה יום של חשבון נפש. בוא נראה בשמה באת לעולם. מה בשמה אתה באת לעולם, חמוד שלי? זה ראש השונה, בסדר? זה א' בתשרי. אבל חמישה ימים לפני כן, בכ"ה באלול, זה יום בריאת העולם. על אותו משקל יש לנו רואה שישה חודשי קיץ, שישה חודשי חורף. במקרו. חוץ מסתיו אביב, בסדר, הבנתי, אבל שישה כנגד שישה. תשרי כנגד ניסן. ואם תשרי כנגד ניסן, אז כ"ה באלול זה כנגד כ"ה באדר. ו-40 יום לפני כן, זה היום הגדול, ט"ו בשבט. 40 יום לפני יצירת הוולד, הרי אומרת הגמרא, נקבע לאדם המון המון, אם יהיה עשיר, אם יהיה עני, בן פלוני לבת פלוני, שידוכים, חוכמה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה לא נקבע לנו, זה אתה קובע, חמוד שלי, זה אתה קובע. אף אחד לא יכול להכריח אותך או אותך, זו בחירה שלכם, תחליטו מה שאתם רוצים. אבל אני רק מזכיר שהעולם הזה דומה לסופר. בסופר אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, כך, כך, כך מה שאתה רוצה, אף אחד לא מחכה כלום. אבל משלמים ביציאה, משלמים ביציאה. אז בראש ובראשונה אני רוצה להגיד תודה לכל מי ששבוע שבוע סיפרתי סיפור על האורגניסט, שאלתי מה המקור של הסיפור הזה, ובאמת העירו לי ואמרו לי שזה מאחד מספריו של הרב ולדר, אז תודה רבה לכל האלה שעזרו בנקודה. אז 40 יום לפני יצירת הוולד, מכריזים, ו-40 יום הללו זה ט"ו בשבט. שנבין את העוצמה של היום הזה שעכשיו נקבע הרבה, לכן דווקא ראשנה לאילן ולא ראשנה לירקות בלי להליב אותם, כי האדם עץ השדה. האדם עץ השדה, כן, אדם עץ השדה, אתה כמו עץ. וכמו שעץ הוא כל הזמן גדל, ואנחנו נלמד עם הרבה נקודות, מה הולך עם העצים. אז כמו שהעץ כל הזמן גדל, גם אנחנו צריכים לגדול כל הזמן. אדם צריך לגדול כל הזמן. לכן באמת עם הולדת צריך להגיד, גדלתי בשנה, גדלתי במה? האם אני אדם יותר טוב? אני אדם יותר חושב? אני אדם יותר רוחני? כל אחד מהבדק בית שלו. אבל בראש ובראשונה, 40 לפני יצירת הוולד, זה ט"ו בשבט, ואנחנו רוצים שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנה טובה יותר, רוחנית יותר, גבוהה יותר. אני מחמני חזרתי מלונדון. ביום שני או שלישי כבר חזרתי, לא זוכר, שני. חזרתי מלונדון, הייתי שם בשבת. חייב לומר שחזרתי מלא התפעלות. מכל מיני בחינות, מכל מיני אנשים, אנחנו נשתף אתכם במהלך התוכנית. אבל נקודה אחת שנפתח איתה. ראש שנה לאילנות, אני הייתי מצפה שיעשו את זה בניסן. בניסן, תן שהפרחים מלבלבים, תן עוצמה, אתה יודע מה זה יום הולדת, תראה את העץ ביופיו, לא עכשיו שהוא, מה זה בחורף, בוא תצאו תראו את העצים עכשיו. מסכנים כאלה, יש כאלה בלי עלים בכלל, יש כאלה עם הפנים באמת נפולות, עבר להם חורף קשה. למה דווקא ט"ו בשבט הוא עכשיו ראש שנה לאילן? מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית שמאי אומרים א' בית תשרי בשבט, בית הלל נתנו עוד טיפה עוד שבועיים, כך. עלה שרף באילן, ירדו רוב גשמי שנה, אבל לא רואים שום הבדל. עכשיו הפירות מתחילים איכשהו, מה? אבל לא רואים שום הבדל חיצוני לכאורה בעץ. העץ נראה מסכן אחרי חורף שלם שעבר עליו. עד הרבה. הרשם הירש זצ"ל מסביר את הנקודה הזאת, וזו נקודה עבורנו. גם אם עבר על בחור חורף, על בחורה, עבר תקופה לא טובה. אבל עכשיו מתחיל השינוי. עברו רוב גשמי שנה, עכשיו המים נספגים, עכשיו העץ מתחיל לעלות שרף, הנה הכיוון. אפילו משהו קטן מתחיל, והמשהו הזה יכול לשנות את העולם. זה ראש השנה. לא שהעץ מלבלב, זה עם כל הכבוד, נחמד, אבל אני רוצה לראות אותו בנקודה הראשונה. אז שהיינו בלונדון, התארחנו שם אצל גביר אחד, גביר. אכלנו אצלו ארוחת ערב, ארוחת שבת, והוא סיפר שהוא היה במפגש גבירים. לידו ישב אדם בשם רון לאודר. אולי האנשים שמקשיבות לנו עכשיו, לאודר? יש אחת אסתי לאודר, מותג של קוסמטיקה וכדומה. אז זה הבן, אוקיי? רון לאודר. אחד מהעשירי עולם כמובן. יהודי שעד לפני מספר שנים לא היה בכלל קשור לשמירת תורה מצוות. כך מספר לי לפחות אותו גביר. הוא ישב ליד רון לאודר במפגש גבירים לצורך דבר כזה או אחר. רון לאודר מספר לו מה גרלנו את השינוי. הוא היה שגריר ישראל בווינה. זאת אומרת באוסטריה, אבל הוא ישב בווינה. יום אחד היה שלב יהודי, דתי, חרדי. הוא ניגש לרון לאודר כבתור, אתה יודע, שגריר ארצות הברית בווינה. הוא ניגש אליו ואמר לו, כבוד השגריר, שלום, אני יהודי. אנחנו רוצים לפתוח בית ספר יהודי כאן בווינה, והשטח היחיד המתאים שענה על כל הציפיות נמצא בווינה, אבל מול הבוטסטאג. מה זה בוטסטאג? זה היה מקום של גרמניה הנאצית, שם היטלר, מחשימה מזכרם, זה היה המקום. והבית ספר היהודי שאנחנו מעוניינים לבנות, הוא השטח הוא ממול הבוטסטאג הזה. והרשויות לא מוכנות. לא מוכנות שנבנה שם בית ספר. בית ספר יהודי, נו באמת, מול ה... מול השיא הנאציזם, אתה מבין? זה הסמל שלהם. שם, שם לעשות בית ספר יהודי, לא יהיה ולא לא יקום ולא יהיה. אז הידיע החרדי ניגש לרון לאודם, אמר לו, אתה יודע, אתה יהודי. תעשה משהו, אחי, תעשה משהו. אתה יודע, אתה שגריר, זרוק איזה מילה. אמר לו אותו רון לאודר, אין בעיה, תן לי פה שבוע. בעזרת השם, אין כזה דבר. אין כזה דבר. מה זה? בית ספר יהודים, זה המקום, זה מקום טוב לכם. אני אדאג שזה יהיה. אחרי שבוע מגיע אותו יהודי ללאודר. לאודר אומר לו, מסודר. מסודר, אחי, מסודר. הכל בסדר. צא לדרכך. תראו מה זה יהודי. באמת, אין עלינו. בלי בושה, בלי בושה. אומר לרון לאודר, טוב, סידרת לנו שטח. שריך, כל הכבוד. אבל לבנות כזה בית ספר עולה בסביבות 10 מיליון יורו. ימשיך כבודו. תתרום! תתרום! לאודר היה בהלן. איזה חוצפה! איזה חוצפה! אני מסדר להם מקום. אני דואג שהרשויות יאשרו. מה זה קשור לכסף עכשיו? אבל לא היה כל כך בהלם, בהלם, מהדרישה הזאת של היהודי. נפלט לו, בסדר, בסדר. עכשיו אחרי שהוא אמר בסדר, אתה יודע, מילה של שגריר, בכל זאת זה מילה. ואכן כך היה. והוא דאג ותרם את הכסף, ובנו בית ספר יהודי מול הבוטסטאג בווינה. אבל פה לא נגמר הסיפור. ביום פתיחת הבית ספר, כמו שהזמינו את רון לאודר כאורח כבוד, כאורח כבוד, הזמינו אותו, ועשו טקס יפה, מכובד, מרשים. עכשיו זה לא בית ספר, אתה יודע, הכי חרדי שבעולם, אז זה בית ספר, אמנם בנים, בנות כמובן נפרד, אז העמידו את הבנים בכאלה מדרגות כאלה, כמו פרנצס כאלה, מצד אחד, צד שני היו הבנות, ורון לאודר נכנס באמצע. ואז הילדים התחילו לשיר. התחילו לשיר שירי נשמה. שירים לנשמה. אבל לא סתם שירים לנשמה, שירים יהודים. אומר משהו אדון עולם, שירים שמרגשים כל יהודי באשר הוא. והלב של אותו רון לאודר נפתח. נפתח. התחילו לרדת לו דמעות מן העיניים, והניצוץ היהודי התחיל לפרוח. מאותו רגע חייו התחילו להשתנות. התחיל לשמוע תורה מצוות, והחליט שהוא לוקח את מזרח אירופה כפרויקט להעמיד עולם של תורה. הוא אמר לאותו גביר שהוא ישב לידו, אמר שלפי דעתו קהילה יהודית שאין לה, תקשיבו טוב מה הוא אומר, זה אחד הגבירים, מה קהילה יהודית צריכה? הוא אמר שלושה דברים, כולל, בית כנסת פעיל ומקווה. רון לאודר, שנחשב אחד מעמודי עולם, במקרה הזה, של חסד לפחות, כולל, בית כנסת פעיל ומקווה. ותחשבו איזה זכות היה ליהודי הזה הראשון. החצוף, מה שנקרא. איזה זכות יש לו. כל המפעל התורני עכשיו של רון לאודר הזה מחזיק אותו, תורם וכדומה. איזה זכות זאתי. זה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה הנקודה הזאת של בוא תעשה משהו. משהו אפילו קטן. משהו קטן שיכול לשנות הרבה. לך, לאחרים. אל תפחד לעשות את זה. אל תפחד להשתנות. אל תפחד לעשות משהו גם בשביל אחרים. אני אומר את זה לעצמנו מכיוון שכל אחד מאיתנו לפעמים חושש. מה אני אעשה ומה אני אתחזק? אמרת לכם פעם, שמעתי את זה מהרב בידרמן, שיש לנו, אם כבר דיברנו על עזות פנים, יש הרי משנה באבות, יהודה בן תימא אומר, ועז כנמר קל כנשר רץ כצבי גיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. וכבר שואלים המפרשים, למה דווקא קל כנשר לא קל כטישו? קל כעלה? אלא טישו שאתה עוזב אותו הוא נופל, עלה שאתה עזוב אותו הוא ייפול, נשם תעזוב אותו, יעלה למעלה, יעלה למעלה, למעלה, למעלה. זו היא העבודה שלנו, לעלות למעלה. אז בוא נזכה להתחזק בזה.
אומר רבי עקיבא, אומר אומר רבי עקיבא, כלל גדול בתוירו, גדול בתוירו. אומר רבי עקיבא, אומר אומר רבי עקיבא, כלל גדול בתוירו, גדול בתוירו. ואוהב תור, איי, ואוהב תור לריחו, איי, ואוהב תור לריחו, כמו איכו. וכלל גודל בתוירו, גודל בתוירו. אומר רבי עקיבא, אומר אומר רבי עקיבא, כלל גודל בתוירו, גודל בתוירו.
אז בוא נעשה סדר בדברים. ט"ו בשבט, אמרנו ראש שנה לאילן, מפאת הסיבה שדווקא אילן כאדם עץ השדה אנחנו מדגישים את זה יותר. יש מפרשים אומרים שכדאי לכוון בברכות שאנחנו נברך בעזרת השם על הפירות השונים, כפי שרבי חיים ויטל מביא שיש 30 סוגי פירות. מביא כנגד שלושה עולמות רוחניים. לא שיש לנו הרבה הבנה בזה, אבל אנחנו מצטטים שנבין שיש באמת עוצמה בכל דבר שאנחנו עושים, כשנתבונן. אומר רבי חיים ויטל שיש 10 פירות כנגד עולם הבריאה. איזה פירות שייכים לעולם הבריאה? מסביר רבי חיים ויטל שהם רחוקים מן התאומה וקרובים לאצילות, כך שאין להם קליפה, לא מבפנים ולא מבחוץ, ונאכלים כמו שהם. אז הוא מתכוון לענבים, הוא אומר, תאנים, כמובן שאנחנו לא נוגעים לכל תאנים. כן, אנחנו לא. תפוחים, אגסים, תותים, וגם תותים, תשאלו את הרוויה, מה לעשות איתם. אבל אלו הם פירות שבעצם אין להם קליפה, לא מבפנים, לא מבחוץ, והם קשורים לעולם הבריאה. פירות שקשורים לעולם היצירה, הוא אומר, הם בינוניים, בין עולם הבריאה לעולם העשייה. יש להם גרעינים, אבל בתוך הפרי, שהוא לא נאכל. אין להם הזיתים, המשמש, האבוקדו, הפרסק. יש להם גרעין, כבר אתה רואה שהקליפה, הדבר השלילי, פה הוא נכנס בפנים, בעולם היצירה. ובעולם העשייה היו לו פירות שכבר הקליפה היא כבר מבחוץ. כגון רימונים, אגוזים, שקדים, ארמונים, פיסטוקים, תפוז וכדומה. כשאנחנו באים לברך, אנחנו צריכים להבין שיש פה דברים עצומים. כשהייתי בלונדון, אז התארחנו אצל יהודי בשם הרב הרטמן. הייתי תלמיד חוכם, פירוש פירשת המהר"ל, יהודי מאוד מאוד נחמד, מאוד. והוא שאל אותנו שם שאלה, מסתם תקראו את השאלה הזאת, שאלה של החפץ חיים, על הפרשה שלנו, שהחפץ חיים אמר שהרגע, מה היה טעמו של המן? לא המן הרשע, אלא אתה יודע, המן. מה היה הטעם של המן? אז כולם יודעים, כל מה שחשבו, מה שאדם חשב, רצה שזה, לא יודע מה, הטעם של ארטיק מישמש, ארטיק מישמש. רצה שזה יהיה פיסטוקים, פיסטוקים, בסדר? כי יד השם הטובה עליו. שאלה חפץ חיים, מה הטעם היה של המן אם לא חשבו על כלום? מה היה הטעם של המן אם לא חשבו על כלום? על כלום, לא חשבו. מה היה הטעם של המן אז? אז חפץ חיים ענה, שאם אתה לא חושב, אז אין לזה טעם. אם לא חושבים, אין טעם. והכוונה היא בחיים, אם אתה לא טיפה חושב לפני שאתה עושה משהו, אתה מניח תפילין, כן? אם אתה לא חושב לפני כן, אין להתפילין שלך טעם כל כך. אם אתה לא חושב לפני שאתה מתפלל, אתה מתפלל, מתפלל, אתה מבין? צריך, נו, מה אפשר להתפילות לכם יהודים? אז אם אתה לא חושב לפני התפילה השנייה, אני אומר את זה לעצמי, כן? אז אין התפילה שלך טעם. לא חס ושלום שאין לגמרי טעם. ברור שעדיף להתפלל בלי טעם, אשר לא להתפלל בכלל, נכון? אבל אם אתה רוצה שיהיה טעם, תחשוב טיפה לפני כן. ובטוש ואת המחל, אם אנחנו רק נתבונן בזה. ועכשיו לפירות, זה עולם היצירה, זה עולם הבריאה, יפה, בסדר, אבל תעצור שנה, תחזיק את הפרי, תחזיק את הפרי, תסתכל עליו, תסתכל. איזה חסד השם עשה איתנו. מישהו ראה פעם, הרי אלוקים יכנס את כל הפירות אותו צבע, כן? חום, כל הפירות חום, חום. לא, אין פרי דומה לחברו, אין כזה דבר. והכל מה שנקרא בשם החוב בקלאסיקה, איזה יופי, איזה שילובי צבעים. אם יש לי בין המאזינים אמנים, הם יכולים להעריך את זה נכון. לא שאני אומן, אבל אתה יודע, ככה שמעתי. איזה שילובי צבעים, אפילו מהקדוש בו מחליט טוב, הפרסמון, או אבוקדו, בסדר? אבוקדו ירוק, ירוק, צריך צבע ירוק. אין לנו פרי, אין לנו שום פרי ירוק. אין לנו פירות ירוקים. כי זה גם מחוכמת הבורא יתברך. איך הפרי הרי מחליף צבעים? נכון? הרי כל הפירות כמעט, שהם קטנים, הם ירוקים. למה? למה שהם קטנים ירוקים? ואחרי זה בשלב מסוים אתה רואה את הפרי צובע את עצמו, נגיד בכתום, איזה תפוז עסיסי, או תפוח באדום. כולם בכלל ירוקים מגילים כאלה. למה זה היה ככה? אתם יודעים למה זה היה ככה? למה בהתחלה פרי ירוק ופתאום הוא משנה צבע? וואי, זה גאון. אלא בהתחלה הוא לא ראוי לאכילה. תיקח את הפוז. שהוא קטן, לא ראוי לאכילה. אז הוא מסווה את עצמו בין העלים. אל תיקחו אותי עדיין, אל תיקחו, כי אני לא מוכן, חבר'ה, עוד לא, עוד לא, עוד מעט. ואז שהוא לאט לאט מתפתח וגדל. אז ברגע שהוא מרגיש, זהו, אני מוכן לשיווק, הקדוש ברוך הוא עשה שהפרי צובע את עצמו בצבע הראוי, אם זה כתום, אם זה אדום, או לא משנה מה, או צהוב, אשכולית כזאת. אז מרינה, אני פה, חבר'ה, אני פה, תראו אותי, אני בולט מכל העלים, כל העלים ירוקים. איך הפרי ידע את זה? איך הוא ידע שהעלים ירוקים, ואני צריך להסוות עצמי להיות ירוק גם? איזה, רק, באמת, השם יתברך. אבל גם אם השם יתברך עושה לנו פרי ירוק, ניקח לאבוקדו. הוא לא יצבע אותו סתם בירוק, סתם, ירוק, אתה יודע, כך צבע צבע אותו ירוק. תפתחו את האבוקדו, תפתחו אותו, איזה שילובים. אתה רואה בתחילה ירוק כאב, אחרי זה גוונים כאלה, וירוק בהיר. הגרפיקאית הכי טובה בעולם, לא הייתה חושבת, ככה נראה לפחות, על דבר כזה. ואם כן, אתה דרוש הרבה מאוד מחשבה. כך כל הפירות, כך כל פרי, אין סתם צבע, אדום, ירוק, לא. הכל בטוב טעם, הכל בסגנון, הכל... הבנתם? לפני שאתה מרביץ ביס בפרי, קח אותו, תחזיק אותו ביד, תחשוב, ריבונו של עולם, איזה חסד, אבא תודה. עבר לנס, אתה אומר, ברוך אתה השם, בורא פרי העץ, או בורא פרי האדמה. תחשוב, מעץ, יצא כזה פרי טעים. איך יכול להיות? קח עץ שבונים בניינים, קח את השולחן שאתה, יש לך שולחן לידך? הנה עץ. איך מעץ כזה, כן, תאורטית, יכול להיות שעץ כזה, איך מעץ כזה יצא הפרסמון. כזה מתוק, כזה טעים. איך יכול להיות? אנחנו רגילים לזה, אנחנו לא מבינים, אבל תחשבו עכשיו, עם ישראל במדבר. בסדר, עם ישראל בפרשה שלנו, הם 38 שנה יורד להם מן מן השמיים. מים מן השמיים? זה נורמלי. אתה חושב ילד שנולד במדבר, הוא בן 38, או בן 40, בא להיכנס לארץ. ופתאום אומרים לו, חמוד שלי, יוסף, תקשיב, עד עכשיו היה יורד לחם מן השמיים, זהו, אין יותר. לא, אין יותר כדבר. עכשיו, מהאדמה. הוא, די. מהאדמה? איך יכול להיות? מילא מה שמיים, יש בזה היגיון, הנה אמן, זה טבע. מעץ יצא פרי? לא. זה נס, אחי, זה נס. מה, מתוך העץ יוצא פרי? וואלה. הוא לא יאמין, לא יאמין. אנחנו חיים את זה כטבע, הנה, אתה מבין, אתה בא, כותב פירות מהעצים. מעץ יצא פרי. אתה יודע מה זה העץ הזה? כל העץ הגדול הזה, הענק הזה, ימלא פירות, איך תראה פעם? כל העץ הגדול הזה יצא מזרע קטן כזה באדמה. שתיל, זרע כזה קטן. איך מזרע כזה קטן יצא עץ עם גזע, עם שורשים, עם ענפים, עם עלים, עם פירות? מה זה? זה ט"ו בשבט. זמן של התבוננות קצת, התבוננות, חסדי השם. אז אנחנו גם באים לצורכן לברך על הברכות. ולפני שאנחנו מברכים, מוכרים את הפרי ביד ימין, חושבים לרגע, אבא לתודה, תודה, שהבאת לנו את הפרי הזה, מהאדמה. ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ. בורא פרי הגופן, כפי הסדר כמובן. אז זה מצד אחד. מצד שני אמרנו שזה 40 לפני יצירת הוולד, אז אנחנו מתפללים על עצמנו. יש אומרים ש... מתפללים על אתרוג. אתרוג שלנו, אתרוג לשנה הבאה, אתרוג כשר, אתרוג מהודר. למה דווקא להתרוג? למה שלא נתפלל על, לא יודע, משהו אחר, תבחר מה שאתה רוצה. אז יש מה, המקובלים מבין ש... ט"ו בשבט זה זמן שגם תיקון אדם הראשון. תיקון חטא אדם הראשון. ואדם הראשון הוא שאכל מעץ הדעת. כך מביא... מי מביא את זה? הוא מביא שגם רבי חיים ויטל מביא את זה. יש ביום הזה תיקון לאכילת אדם הראשון שאכל אתרוג. שמורי זל היה, מורי זל, הארי הקדוש היה אומר לכוון באכילת פירותיהם, בט"ו בשבט לתיקון חטא אדם הראשון אשר חטא בפירות האילן. על כן אנחנו מבקשים על פרי עץ ההדר, בראש שנה לאילן, תקן קלקולו אכילת האילן. ותראה מכך אנחנו יודעים הרי שמה היה עץ הדעת? מה היה עץ הדעת? מי יודע? מה היה עץ הדעת? אז אני אגיד לכם, אתם סתם יודעים את זה, לא שמעתם את זה מפעם. עץ הדת הרי זו מחלוקת בגמרא, והגמרא מביאה שלוש דעות. הגמרא מביאה שעץ הדעת היה חיטה, פעם חיטה הייתה כמו עץ. יש דעה שזה התאינה, במה שהם קליקלו הם תקנו, זה העלה תאינה שהם התכסו בו. יש אומרים גפן, והדעה הרביעית נמצאת במדרש, זה היה אתרוג. זה היה אתרוג. אז דווקא ביום הזה שאנחנו, יום הראש השנה לאילן, אנחנו בעצם רוצים גם לתקן את חטא אדם הראשון שחטא באילן, אנחנו מברכים על, אולי, על העץ הדעת, שהיה אתרוג. והשם ישמואל אומר שט"ו בשבט נופל בשליש השנה. זה כנגד הלב של האדם, שהוא גם כן, בשליש האדם. לכן גם האתרוג הרי נמשל ללב. שהלב צריך להיות נקי, נקי, בלי שום פקימה, בלי שום לכלוך, בלי שום בלט לך. שהלב שלך יהיה נקי, נקי, נקי. אבל איך עושים את זה? איך לא מתעצבנים? איך מנצלים את היום הזה? איך אפשר להתעלות באמת? כל זה ועוד, אחרי השיר הבא. בפרק שירה יש לנו את השיבולת חיטים. מה השיבולת חיטים אומרת? ממעמקים קראתיך השם. תכף נתחבר לחיטה הזאת, אני רוצה להתחבר אליה, לא זוכר בשם מי אני שמעתי את הסיפור הזה, אבל מה החיטה עוברת? מה החיטה עוברת עד שהיא מגיעה אליך לרוגלה? תכף נדבר על זה. אבל השיבולת חיטים, מה היא אומרת? ממעמקים קראתיך השם, ממעמקים קראתיך השם. כותב רב חיים קניבסקי, בפירושו לפרק שירה. מה הכוונה ממעמקים קראתיך השם? למה זה דווקא השירה שלו, אותה חיטה? הכוונה הוא כותב ככה, היא כהחיטים שזר, זרע שלהם קלה. זורים אותו באדמה והיא נרכבת ומטלעת. ואחר כך, אחרי שזורים אותה באדמה, מכניסים אותה בפנים, והיא נרכבת, והיא מטלעת, ואחר כך יוצאים ממנה שיבולים. הוא אומר, וזהו מראה על האדם, שגם הוא במעמקי האדמה ומקי הצרות, חס ושלום. יקרא להשם, ויוציאנו, ויצליחנו, כמו החיטה הזאת, ממעמקים קראתיך השם. אומר רב חיים קניבסקי, תקשיב, חמוד שלי, גם אתה נמצא בתוך עמקי הצרות, אתה מרגיש שהעולם סוגר עליך, די, אני לא יכול, הרב, לא יכול, זה גדול עליי, לא, עזוב אותי, לא בא לי לקום אחר הבוקר, לא בא לי לקום, חס ושלום, הרב, אין לי, מה מחכה לי? לא יודע, המשכיח, וההורים, והשכנים, והיצר הרע שלי, די, די, די. לא חמוד שלי, לא. אתה לא גרוע מהחיטה. והחיטה הזאת היא מתפללת לבורא יתברך. תגיד, המלאך שלה בשמיים, מה שתרצה. אבל אתה לא מאבד תקווה. אתה יודע מה סיפרו לי שהייתי בלונדון? תראה מה זה לא לאבד תקווה. בחור ישראלי, שובב ישראלי. הרי בלונדון הם נוסעים הפוך, הכל בצד שמאל, הכל הפוך, אתה צריך להתרגל לזה. אז גם לכיכר נכנסים משמאל, סיפור שלם. הוא נכנס, נסע עם האוטו. שתיים בלילה, אין כמעט אנשים ברחוב. זה אנגלים, אתה יודע, הכל מתוקתק, הכל זמנים. נכנס לכיכר, וקלט, אופס, זה לא הכיכר הנכון. אני צריך לחזור אחורה, זה מצד השני. אז אתה יודע, ישראלי לא מסתכל מן השמאלה, לא רואה אף אחד. יאללה, עושה רוורס, בכיכר. איך שנושא הרוורס, הגיע מכונית מאחוריו, בום, נכנסה בו. הוא נבהל, יו, מה אני עושה עכשיו? כי הוא מסובך, בכלל אין לו רישיון, והוא נוסע, אתה יודע, חפיפי. פשוט עצם את העיניים ואמר, יו, אלוקי, בבקשה, תעזור לי, בבקשה, השם ירחם, מה עשית? אני מפחד לצאת מהאוטו, פתאום משטרה, וואו, זה מה שחסר לו עכשיו, משטרה, לא. הוא פשוט נשאר באוטו, שיחק, שיבוא אליו. תראה על מה זה, ממעמקים קראתיך, השם. הוא רואה שהמשטרה מוציאה את הנהג מאחוריו, עוזקת אותו באזיקים, ולוקחת אותו לניידת. הוא לא מבין מה קורה. שוטר ניגש אליו, פותח את החלון, אומר לו, אדוני, אתה יכול לנסוע. הבן אדם מאחוריך שנסע, אמרו לו, באנגליש, הכל באנגלית. השוטר מסביר לו שהבן אדם מאחוריך שנסע מאחורי היה כל כך שיקור, שאפילו הוא אמר שאתה נסעת רוורס. שיקור שמרחם. תראו איזה השגיחה של הבורא יתברך, שנח לו איזה שיקור מאחוריו, וגם שיסע ברוורס, אף אחד לא ישים לב. ממעמקים קראתיך השם. כל אחד מאיתנו יש נקודה פנימית. אם כבר דיברנו על החיטה, לא זוכר איפה ראיתי פעם, אבל אני אומר את זה כדי להתחזק בברכות. תחשב חיטה, שהחקלאי זרה אותה יחד עם אלפי 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 חיטים נוספות. היא נזרקת לתוך האדמה, אחרי שהאדמה חרשו אותה, וסוגרים עליה את האדמה. נשארת לבד בשדה. כל החברות שלה, כל אחת זרוקה באיזשהו חור אחר באדמה. החיטה מפחדת. אין אף אחד איתה. היא לא רגילה לזה. היא נושאת עיניים לשמיים. ממעמקים קראתיך השם, בבקשה אלוקים, שאני אזכה, שאני אין בת, בבקשה אלוקים, שאני אין בת. ועוברים הימים, ומשקים אותם מים, ויש לה חברות שמתו בתביעה, כן? המים פשוט התביעו, חברות שלה מתו מול העיניים שלה. והיא מתפעלת לקדוש ברוך הוא, בבקשה אלוקים, שאני אזכה, שאני לא אתבע, שלא יהיה יותר מדי מים. והיא זוכה, וברוך השם היא לא מתה. ולאט לאט פתאום בוקעים לה ככה שורשים מאזור הרגליים לשורשים. איזה יופי. אבל עדיין דרך ארוכה, היא מתחת לאדמה, בחושך. היא מתפעלת לקדוש ברוך בבקשה, שאני אזכה לבקוע את האדמה, שאני אראה את אור השמש. הקדוש ברוך הוא עוזר לה. ופתאום היא ככה בוקעת האדמה, לאט לאט יוצא נבט כזה, ירוק, ירוק קטן חמוד כזה. בוקע את האדמה, של החברות שלא זכו, לא זכו, לא הצליחו. היא זכתה. עכשיו היא מתפלל לקדוש ברוך הוא, בבקשה אלוקים, אמא מקים קראתיך השם, אבא לה, אני מתחנן בפניך. תזכה אותי לא רק שאני אנבט, אלא ששום תרנגולת לא תנקר אותי. או איזה ציפור אחרת. כשהיא קטנה, עדיין חלשה, אין לה עוצמה. והקדוש ברוך הוא עוזר ושום תרנגולת לא מנקרת אותה. ושום ציפור לא עוקרת אותה מן השורש. כי יש לה חברות שמתו. כן, עקרו אותם, עקרו אותם. עברה ציפור, מה יותר טבעי מזה? יש כל מיני אכברים בלילה שאכלו חברות שלה גם. והיא ניצלה. והיא גדלה. ועוד שבוע ועוד שבוע והיא גדלה. בסוף כל סוף שלה כבר חיתים. והיא אומרת זהו, בבקשה שנזכה אלוקים, בבקשה שנזכה. יום אחד שבחור ישיבה, שבת סמינר, שאברך צדיק, שאשת חיל אמיתית, יאכלו אותי יום אחד. ופתאום היא שומעת מרחוק את הקומביין מגיע וקוצר. קוצר את כל החברות שלה. זה רגע מסוכן. הרבה מתו בדבר הזה. הרבה לא שרדו את הקומביין. הרבה נזרקו על האדמה ונשכחו שמה כלקט שכרה ופאה ואין עניים שיאספו אותם, והם שם מצאו את קבורתן. והחיטה שלנו ממשיכה להתפלל, והקומביין מגיע, והוא קוצר, והוא קוצר, והוא קוצר, והיא גם היא נקצרת יחד עם שאר החיטים. והיא זוכה, התפילות שלה נענות, והיא מתקבצת יחד עם שאר החיטים לאיזשהו גורן כזה, מחכה למען יאספו אותה למאפייה. מגיעה מסעית ואוספת את כל החיטים, אבל יש חיטים שנשכחות על הרצפה, לא כולם זוכות, ממש, ממש לא. והיא מכירה משפחה שלה שנשארו שם, נשארו בשדה ומתו. והיא זוכה להאסף למסעית. והיא נוסעת ומתפלט, בבקשה אלוקים, אם מעמקים קראתיך השם, אלוקים, אני מתחנן בפניך, שאני אזכה בזר שם להגיע למאפייה כשרה, לא לאבו חליל, בעזה. לא לאיזשהו, לא יודע מה, אבו ג'מיל, באבו גוש. שאני אגיע לזה מאפייה של צדיקים, בבקשה אלוקים של צדיקים. והיא זוכה. היא מגיעה לאחת המאפיות, לא לנקרוב בשם שלה, גדו, פאגר, זה פרסומת. זכת מאפיות שלנו, מה שנקרא, של אנש, של אנש. והיא זוכה, ומורצים אותה מהמסעית, ומגיע רגע האמת של התחינה. לא יודע מי מכם פה עבר תחינה. אולי קצת תחנו אותך, במשגיח תחנו אותך קצת, או ההורים קצת יושבים עליך, אבל זה לא, 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 זה לא באמת ריחיים מפחידות. וכל החיטים מובלות לשם, ונתחנות, נתחנות, ויש כאלה שלא זוכות, אבל הן נופלות על הרצפה, ודורכים עליהן, ופה הגיע הסופן. והחיטה שלנו מתפלל, בבקשה אלוקים, שאני יאסף את תוך איזשהו קמח, קמח בהשגחת הבדץ, בבקשה, קמח בהשגחת הבדץ, לא בהשגחת אבו עזה. והיא זוכה, והבדץ, והיא מגיעה למאפייה, עכשיו מה יהיה איתה, איזה קמח, קמח שמה, למה זה ילך, למה זה ילך? והיא מתפלל, בבקשה אלוקים, תסכה אותי שאני פה למשהו טוב. והיא זוכה והיא הופכת להיות, לא יודע מה, רוגלה, רוגלה, היא זכתה להיות רוגלה. מרגע שהיא רוגלה, הדרך עוד ארוכה עד שהיא תגיע אליך יקירי. לך תדע מי, לא יודע מה, אולי הפועל התאילנדי יאכל אותה, אולי העובד ניקיון של, לא יודע. בסוף כל סוף היא מגיעה לאיזה סעודת עילוי נשמת, מה שנקרא, אך. ופתאום אתה מגיע, ואתה לא יודע שזה היא. אתה מחפש בין הרוגלך, ואתה לוקח את הרוגלך שהיא שמה. וכל החיים שלה התפללה לרגע הזה, שהיא תזכה להתברר, מה שנקרא, להתעלות. ואתה לוקח את הרוגלך, ברוך את זה, אכל אותה אותה. מה זה? מה זה? זה ברכה. יש כאלה בכלל, נראה שברכתי, תפק מוכרת להקל, יאללה, אני מוכר, היא חיכתה לזה כל החיים, החיטה הזאת, היא חיכתה את זה כל החיים, חצוף אחד, חצוף. תכוון בברכה. אומר את זה עצמי, הרי ספר שנקרא מנחת יהודה של הרב דפתיה, שמספר שם סיפור שפעם אחת הייתה איזו אישה שבא לה לפתור חלום, והוא שאלת מה החלום, והיא אומרת שבא לה אדם מבוגר עם זקן בחלום, ואומר לה, תודה רבה, עזרת לי, לא לגמרי, אבל בהחלט עזרת לי. אז שואל אותו, מה זה החלום הזה? אז הוא שואל אותה, מה עשית לפני כן? זאת אומרת, ניקיתי את הבית. נו ו? ומצאתי תמר על הרצפה. אמר לה, נו ו? ולקחתי את התמר וברחתי בורא פרי האדמה ואכלתי אותו. אחרי זה הלכתי לנוח. אומר לרבי דבתאי, תדעי לך, שבתמר הזה היה מגולגל אותו אדם. יש לנו כלל, יש נשמות מגולגלות בתוך האוכל. לא רוצה להפחיד אתכם, אבל יש נשמות, ולא תמיד, אנחנו לא יכולים לדעת מי כן ולא. יש נשמות מגולגלות בתוך האוכל שלנו. אז כאשר את ברחת על התמר, את אמנם ברחת ברכה לא נכונה. היית אמורה לברך בורא פרי העץ. לכן הוא אמר לך אותו בן אדם, עזרת לי, אבל לא לגמרי. ופה מביא הרב דבתאי היסוד, שהוא רצו לדעת אותו, אבל כל אחד מאיתנו, אם אדם, הוא אדם רגיל, הוא מברך ברכה, אז הוא מעלה בדרגה אחת. מה זאת אומרת? יש לנו ארבע דרגות, יש לנו דומם, צומח, חי ומדבר. אז אם אנחנו ניקח למשל צומח, אנחנו אוכלים עכשיו סלט, אנחנו מברכים את הברכה הראויה, אם אנחנו אנשים רגילים, מה שנקרא עמך ישראל, אנחנו יכולים לעלות מצומח לחי. זאת אומרת שהנשמה שהייתה מגולגלת בתוך הסלט, תהפוך להיות בעזרת השם בקרוב פרה, או עז, או מה שתרצה. אם אנחנו אוכלים בשר, אנחנו מברכים על הבשר שהכל נהיה בדברו, או שזה חלק מהסעודה, ואנחנו מבררים את זה, אז מהבשר הוא יעלה לדרגת מדבר. בסדר? כי זה דרגה אחת מעל. אומר הרב דבתאי, אבל אדם שהוא בקי בתורת הקבלה, והברכות שלו הם על פי הכוונות הראויות וכדומה, אז יש לו כוח להקפיץ שתי דרגות. זאת אומרת שמי צומח, למשל, הוא יכול להקפיץ לבן אדם כבר. מדלג על דרגת החי. הוא אומר שככה הראו לה בחלום, היא אישה. אישה מפאת הסיבה שהיא לא מחויבת בלימוד תורה. הכוח של הברכות שלה, הקשבן הנשים. הכוח של הברכות שלה זה שווה ערך לאדם, גבר שבקי בתורת הקבלה. ולכן כשהיא ברכה על התמר, זה הרי צומח. היא קפיצה את הבן אדם הזה לדרגת אדם. רק היא ברכה את הברכה לא נכונה, למרות שהיא כן יוצאת את החובה, זה בורא פרי אדמה. לכן הוא אמר לה, עזרתי אבל לא לגמרי. עכשיו תבינו טוב, כל פעם שאנחנו אוכלים משהו, אנחנו אוכלים וראוי לברך. לך תדע מי נמצא בתוך התמר. לך תדע מי נמצא בתוך הרוגלה. חבל להסתבך, כי הוא יהיה בבטן שלך אחרי זה. אתה יודע, לא נעים, לא נעים. אז בואו נתחזק בברכות.